חולין דף קוף חפי, מתחילים בעזרת השם, דף קוף חף דלת עמוד ב', ממש לקראת סוף העמוד, בתחילת המשנה. היום, כשמדברים על בן אדם שאוכל בשר, אנחנו מכירים את הבשר הרגיל. אבל האמת היא שיש לנו אוצר בתוך הבהמה, שזה המוח עצם. יכול להיות לפעמים עצמות שבפנים יש הרבה מאוד מוח. מוח עצם שהוא גם כן ראוי לאכילה. השם הכולל של העצמות שיש בפנים מוח עצם במשנה זה קולית. למרות שהמקור של השם קולית זה עצם הירך, ששם באמת יש בדרך כלל מוח עצם, אבל זה שם מושאל גם לכל העצמות שבפנים יש מוח עצם. ועל זה אומרת המשנה, קולית המת. קולית זה עצם עם מוח עצם של מת, מתוך אדם שלאחר אריכות ימים ושנים טובים מופלגת, מת. אז הדין הוא, בעצמות של מת, כמו שאנחנו יודעים, העצם עצמה גם כן מתמה. וגם קולית המוקדשין, קורבן שאדם הקדיש, הקריב, ובסופו של דבר יש מציאות שהקורבן מתמה. באיזה מציאות זה קורה? לדוגמה, אם השאירו את הקורבן אחרי זמנו, מה שכולם מכירים, נאמר, זה קורבן פסח. קורבן פסח, הזמן שלו, של האכילה, זה רק בליל הסדר. עד חצות, עד הבוקר, שתי דעות, אבל לא יותר מזה. אם אדם השאיר עד יום טוב ראשון של פסח בבוקר, עד יום ראשון של חול המועד פסח, עבר על נותר. וחכמים גזרו שהנותר מטמא. זה, כמו שאנחנו אומרים, מדרבנן. מה הסיבה? מאוד מעניין. גזרה משום העצלנים. עצלי כהונה, כדי שמאדם לא יהיה עצלן וככה ירשה לעצמו להשאיר את הבשר אחרי הזמן, אז אמרו תדע שאם אתה משאיר את הבשר אחרי הזמן, את הקורבן אחרי הזמן, אז זה יתמה ולא כדאי. בזמן חזל זה היה דבר מאוד מאיים, המושג של טומאה, זה היה דבר שאנשים לא היה להם נחמד להיפגש איתו, כי זה יכול לסבך אותם מאוד הרבה אחר כך. לא יכולים ללחוץ יד אולי בטומאות חמורות, לא יכולים לאכול קורבנות, מגביל אותם מלהיכנס לבית המקדש, זה סיפור לא פשוט. ובכל אופן, זה יכול להיות הרתעה מעולה לבן אדם להזדרז לאכול את הבשר בזמן, כדי לא לעבור על איסור נותר. וחכמים כשהם גזרו על נותר טומאה, הם גזרו גם על העצם. אז שוב, יש לנו פה טומאה גם על העצם, בלי קשר למוח עצם שבפנים. אפילו העצם עצמו הוא גם כן מטמא. מקרה נוסף שיש בקורבנות שיכול להגיע לידי טומאה, זה מקרה שקצת יותר אגרסיבי, יותר ככה קשה, זה ברגע זה מדובר כמובן על פיגול. פיגול, מה שאנחנו יודעים, מדובר במקרה אחד בלבד, כשבשעת אחד מהארבע העבודות המשמעותיות של הקורבן, כמו שחיטת הקורבן, קבלת אדם, הולכת אדם למזבח וזריקתו על גבי המזבח, כל אחד מהם, אם חשבו בשעת העבודה ההיא, מחשבה בסך הכל, לפי רש"י, תוספות, זה דיבור אולי אפילו, כן, זה דיבור אפילו, אבל זה לא משהו, איזשהו פשיעה מעבר לזה. אז זה מספיק בשביל שהקורבן יהפוך להיות פיגול. איזה מחשבה? אם הוא חושב בשעת אחת מהעבודות האלה שהזכרנו, שהקורבן הזה הוא כרגע עושה לו את העבודה שהוא עושה בה, כמו למשל שחיטה, על מנת שיוכלו את זה אחרי הזמן. למשל קורבן פסח, כמו שהזכרנו קודם את הדוגמה הזאת, יוכלו אותה ביום ראשון של חול המועד פסח, או אפילו ביום טוב ראשון של פסח בבוקר. במקרה כזה, עצם המחשבה שהכהן חשב שהוא שוחט את הקורבן פסח על מנת שיוכלו אותו אחרי הזמן, לא רק שפוסל את הקורבן, אלא הופך את הקורבן להיות פיגול. פיגול זה אומר שאם האדם אחר כך יאכל כזית מהבשר, אפילו אם הוא יאכל את הכזית מהבשר בליל הסדר בעצמו במקרה של קורבן פסח, בזמן, בהסבה, כבני חורין, צלי, הכל, זה יהיה ממש, מבחינת הקורבן פסח הוא עומד בכל הקריטריונים. אבל בגלל המחשבה האכזרית והמרשעת של אותו כהן שחשב בשעת הקרבת הקורבן, שזה על מנת שהוא יאכל אחרי הזמן, אז אפילו כמו שאמרנו שהוא אוכל את זה כן בפועל בזמן וכמו שצריך, אבל הוא עובר איסור קרת על כל כזית שאוכלים מהקורבן הזה. אבל כדי שהכהנים לא יהיה להם את האכזריות הזאת, רשעי כהונה או חשדי כהונה, כדי שלא יהיה להם את האכזריות הזאת להרוס לאנשים את הקורבן ולעשות את זה פיגול, כשיש להם חשבון עם מישהו, אז פשוט מאוד, כן, כשהרבה אנשים מתפלים, כהנים, כהנים, איך יכול להיות שיעשו דבר כזה? אנשים לפעמים שוכחים שלכהנים גם יש יצר הרע, ואם יש יצר הרע לא תמיד מנצחים אותו, כן? בכל אופן, אבל בסופו של דבר, גם יש מקרה נוסף שאנשים שואלים, נו רגע, ומה, הכהן הזה לא יקבל שום עונש? אז כן, יש לגבי הדין, מה הכהן חייב באמת, יש גם כן עונש, זה לא כזה פשוט, אבל בכל מקרה, כדי שהכהן לא יעשה מעשה כזה לכתחילה, חכמים גזרו שברגע שהכהן הזה חשב מחשבת פיגול, יופי, חשבת שהקורבן הזה יאכלו אותו אחרי זמנו, עכשיו הכהן בעצמו יתאמה, כי חכמים גזרו טומאה על הפיגול. אז ברגע שהפיגול הזה הוא טמא, הוא מטמא את הכהן ששחט, אז הוא בעצמו גם כן מפסיד, לא יהיה לו כדאי לחשוב מחשבת פיגול. בכל אופן, אבל במקרה הזה גם העצמות בנוסף לבשר גם מקבלים טומאה, אז לכן שתי אלה, קולית המת וקולית המוקדשים, מכיוון שגם העצם בעצמה נתמת, אז לכן הנוגע, למה באמת העצם בעצמה נתמת בקולית המוקדשים? באמת, זה פשוט, ככה התורה קבעה, אבל בקולית המוקדשים, בעצם של קורבנות, מכיוון שמדובר כאן על עצם שבפנים יש מוח עצם, המוח עצם הזה הוא גם כן דבר שהוא אכיל, הוא ראוי לאכילה, אז העצם דבר שהוא משמש את הבשר, ומכיוון שהוא שימש את הבשר, אם הוא שימש בשר של נותר, אז הוא מטמא, ואם הוא שימש את הבשר של הפיגול, הוא גם כן מטמא. אבל המחנה המשותף בין קולית המת לקולית המוקדשים, שבשתי המקרים העצם בעצמה מטמא בלי קשר למוח עצם שיש בפנים. ולכן הנוגע בהן, בעצם, בין סתומים, גם אם העצם סגורה, אטומה ואין שום נקב בעצם שיהיה דרכו אפשר להכניס איזשהו דבר לתוך המוח עצם, ובין נקובים שאפשר כן להכניס איזה שערה או משהו פנימה, להחדיר פנימה ואז לגעת במוח עצם הטמא, בכל מקרה זה יהיה טמא הבן אדם. למה? בגלל שהעצם בעצמה מטמא, אז לא צריך להגיע לזה שהוא נגע במוח עצם בשביל להטמא, עצם זה שהוא נגע בעצם הוא נטמא. אבל הרשימה הבאה שהקולית היא רק עוטפת את הטומאה שנמצאת בפנים, רק המוח עצם טמא, אבל העצם לא טמא, אז זה ברשימה הבאה, קולית נבלה. למשל, עצם של בעל חיים שמת לא על ידי שחיטה כשרה, פגר, העצם שלו לא מטמא, רק אם יש בפנים מוח עצם, המוח עצם מטמא, וקולית השרץ, אותו דבר, השרצים, אחד משמונת השרצים שהתורה מונה, שהם מתמים כשהם מתים, אז רק הבשר שלהם מתמה, אבל העצם לא. אבל כאן, בכיוון שיש בתוך העצם, יש מוח עצם שזה גם כמו בשר, אז הנוגע בהם, אם הם סתומים, הם טהורים. זאת אומרת, מי שנגע בהם לא נטמע עם העצמות האלה סתומים, כי אין שום אפשרות לגעת במוח עצם שבפנים. ולמעשה, מכיוון שהם נחשבים שומר, העצם הזה הוא למעשה שומר על המוח עצם שבפנים, הכלל הוא ששומר, אם נוגעים בו, נטמעים רק במקרה שיש אפשרות לגעת באוכל בעצמו, אבל ברגע שהם סתומים אי אפשר לגעת באוכל בעצמו, אז גם אם נוגעים בשומר לא נטמעים. אבל נקובים, אפילו כלשהו, שאפשר להחדיר בפנים, אפילו שערה, בכל זאת כבר זה מטמא במגע, אפילו אם נוגעים בשומר, דיינו בעצם, כבר נטמאים. מניין שאף במסע, מאיפה לומדים שגם אם אדם ירים את העצם, הוא יטמא. תלמוד לומר, הנוגע, ואחר כך כתוב, והנושא. והתורה הביאה אותה בסמיכות אחד עד השני, ואחד מהדברים שקיבלנו לדרוש את התורה, זה ברגע ששתי דברים כתובים סמוכים, אז יש מקרים שאנחנו דורשים אותם ללמד אחד על השני. וזה שכתוב כאן, הנושא בסמוך לנוגע, זה מלמד אותנו, אומרת המשנה, את שבא לכלל מגע, בא לכלל מסע, לא בא לכלל מגע, לא בא לכלל מסע. זה שנטמע, אם נוגעים בו, מי שנוגע, נטמע, אם הוא נגע בעצם, אז גם אם הוא ירים את העצם, הוא יטמע, וזה שלא, בעצם כזה שהם יגעו בו, אם ירימו, עצם כזה שהם יגעו בו, לא יטמעו, אז גם אם ירימו אותו, לא יטמעו. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שאם אדם נוגע בקולית של מת, בעצם שבפנים יש מוח עצם של אדם שמת, אז הדין הוא שהוא נהיה טמא. מדייק את הגמרא, נוגע אין, אבל מאהיל לא. אם הוא נאמר, היה באוהל שהיה שם קולית של מת, או שהוא בעצמו אהיל עם היד שלו על העצם של המת שיש בפנים מוח, הוא לא נטמע. שאת השאלה למה באמת, באיזה מקרה זה מדובר? איך היא דמי? היא דעיקה על העצם, אם יש על העצם, כזית בשר, כמובן שבאוהל נמי להתאמה. אז גם אם העצם שיש עליה כזית בשר נמצאת בתוך אוהל, עצם הבשר שיש על העצם כבר מתאמה באוהל. זאת אומרת, כל החדר שנמצא בפנים כזית בשר ממת, כל מי שנכנס לחדר, כל מי שנמצא בחדר שמקבל תומה, נטמע בגלל המת. אז ברור שזה מתאמה. אלא מה? דלקה כזית בשר. מדובר פה שהעצם הזאת אין בה כזית של בשר. אם כן, נשאלת השאלה, והיא דעיקה כזית מוח מבפנים. אם יש נאמר, בסדר, כזית מחוץ לעצם אין כזית בשר, אבל בתוך העצם אמרנו קולית, זה אומר שבפנים יש מוח עצם. אולי יש שם כזית שלם של מוח עצם בפנים. אז אם כן, מכיוון שהכלל הוא בתומת מת, שאם יש תומת מת בתוך מקום אטום, נאמר בתוך ארגז סגור שאין בפנים גובה טפח, אין חלל טפח, מהמת עד האוהל, עד הגג של האוהל, אז האטומה לא נעצרת, אלא היא בוקעת החוצה. אז כאן, בתוך העצם, אם יש בפנים מוח עצם, כזית מוח עצם, שזה נקרא כמו כזית בשר שזה מטמא באוהל, אם כן, הרי העצם לא יכולה לחסום את האטומה מלפרוץ החוצה, כי אין שם אוהל, זה הכל אטום, זה פחות מכזית, זה פחות פחות מטפח גובה. אז אם כן, האטומה פורצת החוצה, אז אם כן זה צריך להתאמת, כל האוהל בגלל הכזית בשר, מוח עצם זה כמו בשר שנמצא בפנים. עונה הגמרא, מדובר פה דלקה כזית מוח בפנים, מדובר שבאמת אין בפנים כזית מוח עצם. שואלת הגמרא, ואם מוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ, אם מדובר פה שהמוח שנמצא בפנים בתוך העצם יכול לרפא את הבשר שנמצא בחוץ, אז הנה נראה את דבריו של רשי הקדוש בענייני רפואת שיקום איברים. אומר רשי, באיזה מקרה זה מדובר פה? ואי כסבר, כן רשי דיבור מתחיל ואי, זה מתחיל שורה חדשה, ואי כסבר, מוח שבפנים מעלה ארוחה לבשר מבחוץ. אם סובר, התנה של המשנה שלנו, שכשיש מוח עצם בתוך העצם, אז אם האדם היה חי באותו זמן, ונחתך לו מהבשר שעל גבי העצם, אבל בתוך העצם יש מוח עצם, אז המוח עצם יכול לרפא, בגלל שבתוך העצם יש מוח עצם, אז זה יכול לרפא ולשקם מעצמו אולי אפילו את האיבר שממנו נחתך הבשר עד לעצם. אף על גב דלקה מוח, אפילו אם כרגע אין מוח עצם בתוך העצם, הועיל במחובר לחי סוף המוח לבוא, מחדש רשי חידוש רפואי מובהק, שכשמוח עצם נעלם מתוך העצם, סוף המוח עצם לחזור, בהרבה מאוד מהמקרים, שהרי פעמים, לפעמים, שהמוח כולו קלה. יכול להיות מקרים שכל המוח קלה מעצמות וחוזר אחר כך. הוא משתקם מעצמו, יכול להיות כזה מקרה. ועל ידי המוח, עוד יותר מזה, אחרי שכבר יש מוח בתוך העצם, גדל הבשר מלמעלה. גדל הבשר מלמעלה. אם כן, בלא בשר ובלא מוח, חשיב איבר כל עצם חלול. לכן גם אם על העצם אין כרגע בשר ובתוך העצם, אין כרגע מוח עצם, הוא חשוב איבר. הוא אין בשר, אבל איבר הוא נקרא, כן נקרא. ותנן, יש משנה במסכת העולות, האיברים, אם זה איבר, אפילו אם אין שם כזית בשר, עצם זה שהוא איבר שלם, אין להם שיעור. אפילו פחות מכזית מן המת, הוא פחות מכעדשה מן השרץ. בכל זאת זה מתאמה באוהל. אז העצם הזאת, שאין בה מוח עצם, אין בה בשר, אבל המוח עצם יכול לחזור אם זה היה בתוך אדם חי. ואז זה גם היה משקם את הבשר מעל העצם, אז זה למעשה נחשב איבר וזה מטמא באוהל. הרבה מאוד מהמקרים של הגמרות או הראשונים שמדברים על עניינים רפואיים, אז במרוצת הדורות זה משתנה. אבל לא תמיד, יש הרבה מקרים באמת שהחוכמה של חז"ל מתגלה בזמנים מאוחרים יותר כחוכמה אמיתית, ופשוט מאוד הרבה פעמים למדע לוקח איזה 1,000 שנה, 2,000 שנה לגלות את זה, אז לפעמים כדאי לחכות בסבלנות לראות שבאמת הדברים האלה בסופו של דבר יתבררו כנכונים, אם עדיין עד היום לא יתברר לנו שזה ככה. בכל אופן, ייתכן שזה באמת ככה גם היום, אבל בכל אופן, גם אם כרגע אנחנו לא רואים את זה, זה בוודאות נכון, או שעל כל פנים היה נכון בזמנם, ולפעמים צריך פשוט להמתין בסבלנות שהמדע יגלה את הדבר הנכון הזה. בכל אופן, אז איבר מעל יהו באוהל נמי לתמה, כמו שאמרנו, ברגע שמדובר כאן, שאין כזית מוח מבפנים, אבל אם אנחנו סוברים שגם אם אין כזית מוח עצם בפנים, אבל הוא ישתקם מעצמו המוח עצם שבפנים, ועוד ירפא גם את הבשר שאמור להיות מעליו, ויחזיר אותו, אז אם כן, אז אפילו אם כרגע אין מוח עצם ואין בשר, איבר מעליה, הוא חשוב איבר גם בלי בשר, באוהל, נעמי לטמא, הוא צריך גם לטמא באוהל. אלא מתרץ את הגמרא תירוץ ראשון, אמר רב יהודה ברי דרבי חייא, זאת אומרת שהוא סובר, התנא של המשנה שלנו, שאפילו אם יש מוח מבפנים, גם אם זה היה מחובר לחי, אינו מעלה ארוחה הבשר מבחוץ. ולכן הוא לא חשוב בשר, ולכן הוא לא מטמא באוהל. הוא לא חשוב איבר והוא לא מטמא באוהל. זאת אומרת, יש דעה שאומרת שזה לא כל הרעיון שאמרנו קודם ברשי, שהמוח עצם משתקם לבד ואז משקם גם את הבשר מלמעלה, יש דעה שלא מסכימה עם זה והיא סוברת שזה לא נכון. אומרת הגמרא במאי הוקימתא, בואו באמת ניקח לעצמנו מה בסופו של דבר יצא, שבעצם מן המת, באיזה מקרה זה מדובר, שאין כזית, אין כזית, ולכן הוא לא מטמא באוהל, לכן לא מטמא באוהל אותו עצם מן המת, ומה הוא כן מטמא כשנוגעים בו, הוא כן מטמא. שואלת הגמרא, מה אתה אומר שמדובר שאין כזית? אי אחי, בוא נלך למקרה הבא של המשנה. במוקדשים, כתוב, כולית המוקדשים, הנוגע בהם אפילו סתומים, טמא. שאת השאלה, למה? המים מטמא? הרי אם אין בפנים מוח עצם, אז העצם הזאת של המוקדשים לא שימשה בשר של קורבן. אז אם כן, היא לא צריכה לטמא. כי הרי ברגע שיש בשר שהוא נותר, נאמר הדוגמה של נותר, פחות מכזית, אין נותר לפחות מכזית, אין לו דין נותר בכלל. אז העצם שעטף אותו לא נחשב שהוא שמר, בשר של נותר, אז אם כן העצם הזה לא מטמא בכלל, אז למה כתוב כולית המוקדשים אם נוגעים בהם אפילו סתומים נטמאים? אלא מה חייבים להגיד שמדובר פה במקרה של כולית המוקדשים, כן, שכן יש כזית בשר, שיש כן כזית מוח עצם בתוך העצם? שואלת הגמרא ותו, שאלה נוספת, כולית נבלה וכולית השרץ, שאנחנו אומרים שהעצם אם נקב העצם זה מטמא. שאלת השאלה, אם זה מדובר פחות מכזית, כי נקבו המים מטמאו. למה הם מטמאים? הם נהיה נקב בעצם. הרי הם אפילו לא, הם הרי לא מטמאים העצמות האלה. וגם להצטרף העצם למוח עצם שבפנים, הם לא מצטרפים, כי אנחנו הרי יודעים שהשומר, במקרה שלנו העצם ששומר על המוח עצם בפנים, לא מצטרף לטומאה חמורה, כמו נבלה או שרץ. אומרת הגמרא, הלא קשיא. זה עדיין לא, באמת לא סתירה. רישא, לגבי עצם של מת, דלקה כזית, באמת מדובר שאין כזית בתוך העצם, ולכן העצם עצמה לא מטמאה באוהל, אלא רק במגע. וסייפה, לגבי נבלה, מדובר דעיקה כזית, שיש כן כזית בשר בפנים, ולכן אנחנו אומרים שברגע שזה ניקב, זה כן מטמא. שואלת הגמרא, מהי כמה שמולן, מה החידוש פה? אנחנו לא יודעים שבאמת לא צריך כזית, כי עצם מאמת גם מטמא במגע, ונבלה, אם יש כזית, מה אנחנו לא יודעים שזה מטמא בכזית? מה בעצם החידוש כאן? עונה הגמרא, מילי מילי כמה שמלן. כל דבר יש פה חידוש אחר. רישא כמה שמלן, לגבי עצם של מת, החידוש הוא דמוח מבפנים, אינו מעלה, ארוחה מבחוץ. עצם זה החידוש באמת, שאם יש מוח בתוך העצם, זה לא מרפא את הבשר שנמצא מעל העצם, כמו שבסופו של דבר אמרנו במסקנה, שכך סובר הטענה של המשנה. מוקדשין מהי כמה שמלן, ומה החידוש לגבי עצם של קורבנות נותר ופיגול? ששימוש נותר מילתא היא, שאם העצם שהוא משמש את הבשר של הנותר, יש לזה משמעות, כמו במקרה שלנו, שנשאר מוח עצם, שהוא גם כן עכשיו כמו בשר, והעצם שומר עליו, השומר שהוא משמש את הנותר, יש לזה משמעות. דאמר רב מרי בר רבוע, אמר רבי יצחק, עצמות קודשים ששימשו נותר, שבעצם שמרו על הנותר, העצמות של הקורבנות, מטמאין את הידיים. אם אדם נוגע בהם, הידיים שלו נטמאות. למה? הועיל ונעשה בסיס, דהיינו נהיה תפל, לדבר האסור, למוקדשים הפסולים, כמו נותר או פיגול. נבלה או שרץ, מה החידוש שם? אף על גב דעיקה כזית של מוח עצם בפנים, רק אם נקבע העצם אין, אז באמת מטמא. אבל לא נקבע, לא. אם לא נקב המוח עצם, לא נקב העצם, אז זה לא מטמא אם אדם נוגע בו. זה תירוץ אחד. תירוץ נוסף, אביי אמר, לעולם מוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ. באמת, התנא של המשנה שלנו סובר, שהמוח שבתוך העצם כן מרפא את הכזית בשר, זאת אומרת, אם אין בשר, הוא כן מרפא אם אין בשר מעל העצם. ואחה, במשנה שלנו, כשאמרנו שאם יש מוח פחות מכזית, אז אנחנו אומרים שזה מטמא לא בגלל הבשר, אלא זה מטמא בגלל העצם. במה הסקינן? בששיפה. מדובר פה שהוא ניסר את העצם. ומכיוון שהוא ניסר את העצם, עכשיו הוא כבר לא מתאמה משום איבר. מתי אנחנו אומרים שעצם יכול להישקם את עצמו כל זמן שהוא מחובר לחי, כי הוא גם מתרוקן מן המוח עצם, הוא משחזר את זה בחזרה כל זמן שהאדם חי, ואחרי זה זה גם משקם את הבשר שמבחוץ. כל זה מדובר דווקא מתי שהעצם שלמה. אבל בעצם ברגע שניסרו אותו, אז העצם בעצמה כבר לא יכולה לעלות ארוחה. אז אם כן, מה בכל זאת מתאמה כאן? מה שמתאמה זה רק העצם בעצמה, ולא בגלל שזה איבר. וכדי רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, כולית עצם ששפה לאורכה התמאה, אם הוא חתך אותה לאורכה, אז היא תהיה תמאה, ולרוחבה היא תהיה תאורה. אם הוא חתך אותה לאורכה מלמעלה עד ללמטה, אם יש עצם ארוכה, הוא חתך אותה לאורך כל העצם, אז היא עדיין נחשבת עצם שיכולה להחלים, להבריא. למה? כי המוח עצם הוא למעשה לא נפסק. זאת אומרת, יש בו עדיין איזושהי המשכיות לאורך כל העצם. יש אפשרות ככה לעשות רצף באורך כל העצם. אבל ברגע שהוא נפסק באמצע, אז זה באמת יותר משפיע עליו לרעה. ולכן הוא כבר לא יתאמה יותר. והוא תהיה תאורה. וסימניך, כדי שתזכור את ההבדל בין האורך לבין הרוחב בעצם, זה דיקלה. השרף שיש בתוך העץ דקל זה גם אותו דבר. כשגודל עץ דקל של תמרים, אז אם אדם חותך את העץ מלמעלה ללמטה, ככה בגובה, אז יכול להיות, אם הוא עושה איזה חתך בצד, העץ לא יקרה לו נזק, הוא יוכל להמשיך להשתקם. אבל ברגע שהוא חותך את הדקל לרוחב, לכל רוחבו, אז הוא מונע מהשרף לעבור ללמעלה, ואז כל הדקל מת. כמו בעצם אותו דבר, אם הוא חותך בגובה, זה בסדר, אבל כשהוא חותך ברוחב הוא כבר לא מתאמה אותה. עוד פירוש להסביר את המשנה לגבי עצם מן המת, שאמרנו שמתאמה גם אם הוא נוגע בה, באיזה מקרה זה מדובר. ורבי יוחנן אמר לעולם דאיקה כזית, מדובר שיש כזית מוח עצם בתוך העצם, והוא אמור גם לתאמה באוהל. והאמת היא שגם בלי שיהיה כזית מוח עצם הוא גם אמור להיות מתאמה באוהל. למה? כי הוא מוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ. המוח שנמצא בתוך העצם יכול לרפא את הבשר שבחוץ. ומה נוגע דקטני? מה הפירוש של המשנה שכתוב? דווקא הנוגע בהן נטמע, שדייקנו מזה שאם אדם מאהיל עליהם או שם אותם בתוך אוהל והוא נמצא ביחד איתם באותו אוהל, משמע מזה שהוא לא נטמע. הרי אם יש כזית זה מתאמה גם באוהל. התשובה היא נכון, אתה צודק. מה שכתוב נוגע זה הכוונה גם מאהיל. אם אדם מאהיל על אותו עצם, הוא גם כן נטמע. אומרת הגמרא, ואי מוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ, אם זה נכון שהמוח עצם שבתוך העצם מרפא את הבשר שנמצא מחוץ לעצם, כולית נבלה וכולית השרץ, עצם של נבלה ועצם של שרץ, כי לא נקבוע מהי תאורים. אם לא נהיה נקב בכולית, למה באמת זה תאור אם אדם נוגע בעצם מבחוץ? הרי העצם צריכה להיות מתאמה כמו איבר שלם, כי הרי עצם של נבלה או של כולית או של שרץ, מכיוון שהמוח עצם בפנים ישקם את הבשר שבחוץ, אז אם כן זה נקרא איבר שלם. כי הרי אם הוא היה בחי, הוא היה מרפא את עצמו, ואיבר שלם צריך לטמא. עונה הגמרא, אמר רבי בנימין בר גידלן, אמר רבי יוחנן, אחא במאי עסקינן, כגון דאיקה כזית מוח המתקשקש. מדובר פה שיש כזית מוח בתוך העצם שהוא יבש, אם נערו אותו יתקשקש. אז ברגע שיש מוח עצם אבל הוא יבש, אז באמת הוא לא יכול לשקם את עצמו. ברגע שיש מוח עצם שמתקשקש, הוא באמת לא יכול לשקם את עצמו, כי הוא נעקר בחלל והוא לא מתרפא. אז גבי מת, ברגע שיש פה כזית מוח, אפילו שהוא מתקשקש, בכל זאת, טומאה בוקעת ועולה. הטומאה פורצת החוצה מהעצם, כי אין שם חלל טפח, כמו שאמרנו, שהוא משאיר את הטומאה בפנים, והטומאה יוצאת החוצה ומתאמה. ובמוקדשים, גם כן זה מתאמה, מכיוון שהעצם שימש כזית של נותר, אז הוא גם מתאמה אם נוגעים בו. אבל נבלה, כיוון דמתקשקש הוא, בנבלה, מכיוון שהמוח עצם שם הוא יבש, נקבע אין, אם נהיה נקב, אז מכיוון שאם נהיה נקב בשומר, זה מטמא, כי יש דרך להחדיר שערה פנימה ואז זה יטמא, אז גם לטמא כשנוגעים בעצם בחוץ, אבל לא נקבע, לא, אם לא נהיה נקב בעצם, זה לא מטמא. אמר רבי אבין ויתאמר רבי יוסי בר אבין, אף ענן נמי תנינה, גם אנחנו ראינו משנה, לגבי ההלכה של התירוץ האחרון שאמרנו, שברגע שאדם מהיל על כזית מהמת לדוגמה, זה נקרא כאילו שהוא נוגע בו. איפה אנחנו רואים את זה במשנה? המשנה אומרת ככה, הנוגע בכחצי זית. יש פה תומת מת, אדם נוגע בחצי זית מהמת, ומהיל ביד השנייה שלו על חצי זית אחרת. הוא לא נוגע בה, אלא הוא שם את היד מעליה. או שהוא לא שם את היד מעל החצי זית, אלא החצי זית, נאמר, נמצאת עם מסמר תחובה בקיר, והוא שם את היד שלו מתחת לחצי זית מהמת, או חצי זית מעיל עליו, במקרה כזה הוא טמא. למה? מכיוון שהוא נטמא מכזית בשר מהמת. היא אמרת בשלם אחד שמה הוא, אם תגיד שנוגע ומעיל זה שם אחד של תומה, זה לא שתי תומות שונות, משום הכי, לכן מובן, למה כשהוא נוגע בחצי זית ומעיל על חצי זית, או שחצי זית מעיל עליו, שתי הדוגמאות שהבאנו, מצטרף, זה נקרא שהוא נטמע מכזית שלם. אלא היא אמרת, תרי שמיינין הוא, אבל אם תגיד שאוהל שאדם מעיל על מת, ושאדם נוגע באמת, שתי דברים שונים, אז אם כן, מי מצטרף, מה אפשר לצרף אדם שנטמע באוהל, ואדם שנטמע ממגע, אם זה שתי דברים שונים, והתנן, הרי כתוב בסוף אותה משנה, זה הכלל, כלשהו משם אחד מצטרף ותמה, כלשהו נטמע משם אחד, נאמר מגע ומגע, אוהל ואוהל, אם כל אחד מהם זה שם בנפרד, אז זה מצטרף שתי החצאים והוא נטמע. אבל אם זה משני שמות, טהור. אז אם ככה, פה אם תגיד שאוהל ומגע זה שתי שמות, אז למה הוא באמת נטמע משתי חצאים? אלא חייבים להגיד שזה נחשב דבר אחד, ונוגע ומעיל זה דבר אחד. ולכן באמת הוא נטמע כשהוא נוגע בחצי זית ומעיל על חצי זית. שואלת הגמרא אלא מאי, מה אתה רוצה להסיק? שמגע ואוהל חד שמה הוא, זה נקרא סוג אחד של תומה ולכן זה מצטרף, שם אחד של תומה ולכן זה מצטרף, עם הסיפה, אז אם ככה בוא תגיד לי את ההמשך של המשנה שם. אבל הנוגע בכחצי זית, אם אדם נוגע בחצי זית ודבר אחר מעיל עליו על כחצי זית, טהור. אם אדם נוגע בחצי זית בשר של מת, וביד השנייה הוא לא נוגע בחצי זית אחרת, אלא הוא שם את היד מתחת איזושהי קורה, הקורה היא מעילה גם על היד שלו וגם על עוד חצי זית מהמת. זאת אומרת שהיד השנייה נמצאת באותו אוהל ביחד עם חצי כזית מהמת, אז טהור. נשאלת השאלה למה? והיא חד שמה הוא, אם מגע ואוהל זה אותו שם וזה יכול להצטרף, המה היא טהור? למה באמת זה לא מצטרף האוהל שמעיל, הקורה שמעילה גם על היד שלו וגם על החצי זית הנוספת? אומרת הגמרא אלא, מה תגיד? שמגע ואוהל זה שני תומות שונות, כאשר רישה, אז אם ככה תחילת המשנה לא מובנת, למה באמת אם ביד אחת הוא נוגע בחצי זית וביד שנייה הוא מעיל על חצי זית אחרת, זה כן מצטרף. אמר רבי זהירה, הרישה מדובר כשהוא מעיל על חצי זית בתומה רצוצה. תומה רצוצה, כמובן תומה דחוקה, ברווח שנמצא בין, בין בית מגדלים, שתי ארונות של עץ, עסקינן, ואין ביניהם פותח טפח. יש פה שתי ארונות כמעט צמודים, שאין ברווח בין שתי ארונות, אין אפילו רווח של טפח. ובפנים, בדיוק באמצע, יש חצי כזית מן המת. ואז מה יוצא? יוצא ש... זאת אומרת, יש פה שתי ארונות סמוכים, יש הבדל שפחות מחצי זית בין שתי ארונות, ובדיוק באמצע ביניהם יש חצי כזית מן המת, והבן אדם שם את היד... ברב מעל שתי הארונות והוא מעיל, סותם את האפשרות של של החצי זית של התומה לעלות ללמעלה. ובמקרה הזה, כיוון שהתומה עוברת דווקא באותו רווח והוא כאילו עוצר אותה מלעלות ללמעלה, דקול הנגיעה היא, פה אנחנו באמת מודים שזה נקרא גם נגיעה, הוא נוגע בחצי זית ופה הוא מעיל בכזה מצב שהתומה הרי חודרת בדיוק ברווח הזה בין שתי הארונות וגם כן זה נקרא כאילו שהוא נוגע בה, אז הוא נוגע בעצם בשתי חצאי כזית וזה מצטרף. שואלת הגמרא, אז אם כן באמת מהמשנה הזאת אין ראיה שאוהל זה נקרא מגע, אבל ראיתנו קודם שתומת אוהל זה כאילו נגיעה, וככה הוקמנו את המשנה. אז אם כן, אומן תנא דקרי לאוהל נוגע, אז מי באמת כן התנא שסובר שאוהל זה נקרא מגע? עונה הגמרא, רבי יוסי, זה דעתו של רבי יוסי. דתניא, רבי יוסי אומר, מלוא תרווד רקב, לא להזדעזע, כן? דובר פה מלוא הקף, מלוא חופן של רכבוביות של מת. מת שרכיב, מה שהרכבוביות שלו, מלוא רקב של מת. מטמא במגע ובמסע ובאוהל. שלושת הדברים האלה, אם נוגעים, אם מרימים, אפילו אם לא מרימים, מישהו שם מגש עם הרכבוביות הזאת על יד של מישהו, והוא לא הזיז את היד אפילו. הוא נושא את זה, אז הוא נטמע. ובאוהל, אם הוא נמצא באותו אוהל עם הרכבוביות הזאת, זה מטמא אותו. בשלמה זה יהיה מובן במסע ובאוהל. אז מובן, מובן למה באמת הוא מטמא, זה מטמא אותו. למה? כי הוא נגע בפעם אחת בהכל. הוא הרים בפעם אחת את הכל, או שהוא נמצא באוהל עם כולם, עם כל היפר הזה. אבל, כן, כמו שהגמרא משלימה, הקטעין לי לכולי, במסע ומרים הרי את כל הרכבוביות. ובאוהל, והקמאי לכולי, באוהל, הוא נמצא באותו אוהל יחד עם כל הרכבוביות הזאת. הם נמצאים כולם באותו אוהל. אלא נוגע, הלא נגע בכולי, אבל אם הוא נוגע ברכבוביות הזאת, הרי איך אתה מטמא אותו? הוא לא נגע הרי בכולם יחד, הוא נגע כל פעם רק בחלק, כי הרי זה אפר מפורר. הוא לא נוגע בהכל בפעם אחת, אז איך זה מטמא אותו? אלא לאו שמע מינה, מי נוגע, מעיל. אלא מה חייבים לומר, וכי לא מדובר פה שנוגע כאן הכוונה שהוא מעיל על זה, וברגע שהוא עושה אוהל על הרכבוביות הזאת, הוא מעיל על כל הרכבוביות, וזה נקרא נוגע. שואלת הגמרא, רגע, אז אם נוגע, הכוונה מעיל, אז כבר אמרנו נוגע, מה צריך להגיד פעמיים נוגע? אמרנו שהוא מטמא גם במגע וגם באוהל. מה צריך להגיד גם מגע וגם באוהל? אם אוהל זה בעצם נקרא מגע. והקטן היא נוגע והקטן היא מעיל. עונה הגמרא, אמר אביי, למטה מטפח, אוהל נגיעה. אם נאמר הרכבוביות נמצאת על הרצפה והוא שם את היד שלו פחות מטפח מעל הרכבוביות הזאת, אז אני עכשיו כאילו שהוא נוגע בזה. זה אוהל שהוא כאילו נוגע. אבל למעלה מטפח, אם הוא שם את היד מעל טפח, בכל זאת, אבל הוא עדיין מעיל על הרכבוביות הזאת, זה אוהל גריידה, זה נקרא סתם אוהל וזה לא נקרא נגיע. תירוץ נוסף, רבה אמר, אפילו למעלה מטפח, נמי אוהל נגיעה הוא. גם אם הוא שם את היד מעל טפח, אבל הוא מעיל על אותו רכבוביות, זה נקרא שהוא נוגע. זה נקרא אוהל נגיעה. ויחידה מאוהל גריידה. מתי זה נקרא אוהל לא של נגיעה? זה מדובר בהמשכה שהיד שלו נמצאת במקום אחד. ליד זה יש את הרכבוביות הזאת מן המת. ומעל שתיהם, מעל היד ומעל הרכבוביות, יש קורה אחרת שמעילה על שתיהם. זה נקרא בהמשכה, וזה רק אוהל. זה נקרא אוהל של מגע ולא אוהל. זה נקרא אוהל לבד. זה אוהל לבד. אמר רב אמינא אמינא לה. מאיפה אני יודע? שגם כשאדם מעיל מעל טפח, זה נקרא מגע. דתנן, תראה משנה. רבי יוסי אומר, חבילי מיטה. אדם רוצה לישון על מיטה, מיטות של פעם היו עושים מסגרת של עץ, ואז על מה היו שמים את המזרון? היו שמים חבלים לרוחב ולאורך, ועל זה היו שמים ריפוד. עכשיו פה יש חבילי מיטה, יש פה את החבלים שככה עשו שתי וערב, עשו משבצות כאלה על המסגרת של המיטה. וסריגי חלונות, עשו סורגים, על החלונות. אדם יש לו חלון, הוא לא רוצה שאנשים ייכנסו לשם, אז מה הוא עושה? לוקח או חוטים או אפילו ברזלים, ועושה שתי וערב לאורך ולרוחב, וככה הוא סותם את האפשרות להיכנס דרך אותו חלון. עכשיו, אם היה לו שתי קומות, ובהתחלה אולי הוא ישתמש בשתי הקומות בבית, ולכן היה לו פתח מהבית לקומה העליונה. כנראה גם היה לו פתח מבחוץ להגיע לקומה העליונה. ויום אחד הוא התחיל לחתן לילדים, והיה צריך יחידת דיור להזכיר, להכניס עוד רווח הביתה. מה שהוא עשה במקרה הזה, הוא היה צריך לסתום את אותו פתח שהיה בין שתי הבתים, בין שתי הקומות. עכשיו פעם בזמנם לא היה חדר מדרגות או דברים כאלה, לא היה מדרגות. פשוט היו שמים סולם, וככה היו עולים מהבית לעלייה לקומה העליונה. הוא הוריד את הסולם, ושם בשטח שבין הבית שלו למעלה, הוא שם סורגים כאלה. או שהוא שם את המסגרת של המיטה. הוא קבע את זה חזק, הוא קבע את זה לאותו מקום, בטח הוא גם שם שם איזה וילון או משהו, ששלא יוכלו לראות פנימה, וזהו, ככה הוא התכוון לסגור את ההבדל בין הקומה העליונה, בקומה למטה לקומה העליונה. זה, במקרה כזה, חוצצין בין הבית לעלייה, אז זה ממש נחשב חלק מהבניין של הבית ברגע שהוא קבע שם את הסורגים האלה, שלא להכניס תומה לצד שני. זאת אומרת, מדובר כאן שכמובן הסורגים האלה לשתי והערב, אין טפח על טפח בכל אחד מהחללים שם, זה נחשב סתום לגמרי, ולכן אם נאמר יש מת למטה, התומה לא עולה לקומה העליונה, כי זה נחשב שיש אוהל ביניהם. אפילו אם יש חורים, אפילו אם הוא לא שם בעצם וילון. עדיין אפשר לשמוע מה קורה למעלה, למטה וכולי. זאת אומרת, זה פתוח, הסורגים פתוחים. אבל מה? אין טפח על טפח בין למעלה, בין למטה לבין למעלה. אז אנחנו אומרים אבל בכל זאת שזה אוהל בגלל שהוא קבע שם את הסורגים. עוד פעם מדובר כאן שבן אדם שם בין הקומה למטה לקומה למעלה, הוא שם כאלה מין סורגים שאין רווח של טפח על טפח בין כל אחד מהחללים. זה נחשב כאילו זה סגור לגמרי לגבי תומה, ואם יש תומה למטה, אז התומה לא עולה ללמעלה. מדובר פה, כמו שאמרנו, שהוא קבע את הסורגים באותו מקום. הוא התכוון שזה יישאר שם. ועל זה ממשיכה המשנה. אם במקרה שפרסן, זאת אומרת במקרה שהוא הוריד את כל השתי והערב של החבלים מעל גבי המסגרת, עכשיו יש פה רק את החבלים, בלבד, בלי מסגרת של חלון או מסגרת של מיטה, אלא סתם שתי והערב של חבלים, והוא הלך ולקח את זה, ופרסן על פני המת באוויר. ככה הוא חושב, אולי זה יהיה אוהל או משהו, וזה שהוא סתם מעמיד חבלים שתי והערב, לאורך ולרוחב, מעל המת, והוא לא קבע את זה באותו מקום. אז הנוגע כנגד הנקב, תמה. אדם שנוגע במקום איפה שאמור להיות, איפה שיש נקב, אפילו שאין שם טפח על טפח, אז זה לא נחשב סתום, והתומה בתוך הנקבים עצמה מתפשטת. זאת אומרת, אמנם שהתומה לא תעלה מעל אותו רשת, כי הרי הרשת ההיא בסופו של דבר זה כמו אוהל, כי הרי אין פה טפח על טפח באף אחד מהנקבים, אז זה כן סותם ולא נותן לתומת מת לעלות למעלה, אלא זה חוצץ את התומה. אבל מה? בנקבים עצמם יש כן תומה, ואם אדם נוגע כנגד הנקבים, הוא נטמא. אבל שלא כנגד הנקב, אם הוא נוגע על החבל עצמו, מקום שאין נקב, אז הוא יהיה טהור. שואלת הגמרא במקרה השני שהוא לקח את החבלים והפריד אותם על גבי המסגרת. איך ידע באיזה מקרה זה מדובר? היא לימה למטה מטפח, אם הוא שם את זה ממש סמוך למת, פחות מטפח הבדל בינו לבין הרשת הזאת. אז אם כן, שלא כנגד הנקב, המי טהור. גם אם אדם נוגע כנגד החבל, לא כנגד הנקב שביניהם. למה שהוא יהיה טהור? זה לא נקרא אוהל בכלל. מת בכסותו הוא. זה הרי כאילו שיש פה את התכריכים של המת. הרשת הזאת הפכה להיות חלק מהבגדים של המת, כי הרי זה ממש סמוך אליו. ומת בכסותו, מתמה, מת בכסותו, לא חוצץ בפני התומה. בגד לא חוצץ בפני התומה. רק אם יש אוהל מעל המת, אז אני חושב כאילו זה, עד לפה זה חדר אחד, המת נמצא בחדר ההוא, אבל התומה לא עוברת לחדר שלמעלה. אבל הבגדים של המת ודאי לא נחשבים כאילו, תוך הבגדים זה חדר אחד, ובחוץ זה כבר מקום אחר. מה פתאום? זה מתבטל המת. אז אותו דבר גם פה, כשאתה שם רשת, אפילו אם היא צפופה ואין פה טפח על טפח בין כל חלל, בכל זאת, מכיוון שזה סמוך, פחות מטפח למת, זה כמו בגד של המת, אז התומה כן עולה למעלה, אז למה כנגד החבל, אם אדם נוגע, הוא לא נטמא, הוא כן צריך להתאמה. אלא אומרת הגמרא עליו למעלה מטפח, אלא מה צריך להגיד שמדובר פה שהוא כן שם את הרשת מעל טפח מעל המת, וכנגד הנקב וכקר אלי נוגע, ואם אדם נוגע בחלל שכנגד הנקב, זה נחשב שהוא, קוראים לזה שהוא נגע באמת. אז רואים שאוהל במעל טפח נקרא נוגע גם כן. אמר אביי, אביי הרי לא הסכים עם רבא בעניין הזה שאם אדם מאהיל מעל טפח זה נקרא שהוא נוגע. אז הוא אומר לו, לא, לעולם למטה מטפח. באמת מדובר פה שהוא שם את הרשת הזאת יותר נמוך מטפח. ודקה אמרת מת בכסותו, ועל זה שהקשית, אם כן זה הרי כמו מת שלבוש בבגד, אז למה שהתומה, למה שזה יחצוץ בפני התומה? מת בכסותו מבטל אליי. כשאדם שם תכריכים על מת, הוא מבטל את התכריכים למת. אז לכן זה נחשב כמו חלק ממנו. היי, לא מבטל לי, אבל את הסורגים האלה הוא לא מבטל אותם למת. להפך, אולי הוא אפילו התכוון לחצוץ את התומה שלא תעלה למעלה. אולי זה, כל, זה היה כל השיקול שלו. ולכן, כמובן שבגלל שהוא לא מבטל את זה, זה לא הופך להיות בקסותו של המת. שואלת הגמרא ותאבה היא כתומעה תמונה שבוקעת ועולה. הרי מה ההלכה? ברגע שיש תומעה שהיא תמונה, שהיא רצוצה, זאת אותו רעיון, תומעה של אין חלל טפח בין, בין המת לבין האוהל שלו, אלא המת נמצא בתוך מקום סגור, מצומצם, שאין בו גובה של טפח ואין רוחב של טפח על טפח, שהתומה תוכל להתפשט בתוך אותו אוהל ולא לצאת החוצה. הדין הוא שהיא בוקעת ועולה. אז אם כן, אדם ייגע למעלה, לא משנה אם זה כנגד הנקב, לא רק אז הוא יתאמה, אלא גם אם הוא ייגע כנגד החבל, כנגד שלא כנגד הנקב, הוא גם כן צריך להיות תמה. עונה הגמרא, כסבר רבי יוסי, תומעה תמונה אינה בוקעת. רבי יוסי סובר דבר חידוש גדול. כולנו מכירים בדיני אוהל, שברגע שאין פה אוהל של טפח, על טפח, בגובה טפח, אז המת שנמצא בפנים, אין, הוא לא נחשב שנמצא בתוך אוהל בנפרד, אלא הוא מתמא את כל החדר שהוא נמצא בו. ואם אין חדר, אז הוא מתמא עד ללמעלה. אין פה, הוא לא נקרא בתוך אוהל. אבל רבי יוסי מחדש ואומר, לא, גם תומעה תמונה, גם אם המת נמצא אטום, תמון בתוך איזשהו מקום ואין שם טפח, בכל זאת התומעה לא יוצאת החוצה. חידוש גדול של רבי יוסי. מה הראיה שככה רבי יוסי סובר? ומינה תאמרה, שבאמת תומה תמונה לא מתאמה, דתנן, תיבת המגדל, תיבת המגדל נשמע כמו מגדלי, לא יודע מה, אבל לא, מגדל כאן הכוונה לארון, ארון, וזה מדף בארון, סך הכל מדף בארון, שיש בה פותח טפח, דהיינו, כמו רוב המדפים, יש שם בטוח גובה של טפח, 8 סנטימטר עד 10 סנטימטר, תלוי לפי איזה דעה, רוחב של טפח וגובה, רוחב, אורך, כל שלושת הדברים האלה יש טפח. הדבר היחיד שאין שם ואין ביציאתה פותח טפח. זאת אומרת, רוצים להכניס דברים לתוך הארון, הכניסה למדף, יש שם איזשהו דבר שחוצץ או משהו ואין שם טפח. אולי המדף נמצא בצורה של זווית, בפנים יש טפח על טפח וגובה של טפח, אבל בכניסה אין אפשרות להכניס טפח, אין שם טפח בכניסה. בכניסה למדף, איפה שמכניסים את הדברים. אז, אם תומעה בתוכה, אם התומעה נמצאת בתוך הארון, נאמר שיש שם כזית מהמת, הבית תמה, מדרבנן. תכף נראה למה. ואם תומעה בבית, אם התומעה נמצאת בבית, נאמר יש כזית מהמת בבית, אז התומה הזאת לא חודרת לדברים שנמצאים בתוך הארון. זאת אומרת, מה שיש בתוך הארון, מכיוון שהפתח, הכניסה לתוך הארון, הוא פחות מטפח, הדברים שיהיו שם לא נטמעים. מה שבתוכה טהור, למה? אומרת המשנה חידוש גדול, מפני שדרך תומה לצאת, ואין דרך תומה להיכנס. זאת אומרת, כשיש כאן כזית מאמת בתוך הארון, שום אדם נורמלי לא ישאיר את הכזית הזה בתוך הארון. הוא מתכוון להוציא את זה החוצה, לאן הוא יוציא את זה? לתוך הבית. אז אם כן, חלק מהמסלול של הלוויה, של הכזית הזה, לקבורה, יהיה דרך הבית. אז כבר עכשיו מדרבנן הבית נטמע באוהל. אז שעתיד אחר כך להתאמה באוהל. אבל לעומת זאת, כשיש תומה בתוך הבית, אף אחד לא אומר, רגע, רגע, הולכים לעשות לוויה, טוב, בוא נכניס את הכזית לתוך הארון הזה, ולמדף הזה, ולמקום הזה. לא, ישר מוצאים אותו החוצה מהבית, לא הולכים להכניס אותו אחרי זה לתוך הארון. אז אם התומה נמצאת מחוץ לארון, אין דרך התומה להיכנס לתוך הארון לפני שלוקחים אותה לקבורה. אז אם כן, מה שיש בתוך הארון, מכיוון שאין פה טפח גובה בכניסה למדף ההוא, זה לא נטמע מה שיש בפנים. ורבי יוסי מתהר. רבי יוסי אומר, תראה, אם יש לך כזית מאמת בתוך המדף, כל הבית כרגע טהור. למה? איך אתה תוציא את הכזית הזה? מה, אתה לא תוציא את זה מהארון ואז זה יתאמה את כל הבית, אז כבר עכשיו זה יהיה תאמה? אומר, לא. מפני שיכול הוא להוציא על החצאין, הוא יכול להוציא את הכזית הזה חצי חצי, ואז לא יהיה פה כזית, וזה לא יתאמה באוהל את, כל מה, את הבית. או לשורפה במקומה, אולי היא תשרף במקומה, ואז כשהוא יוציא אותה החוצה, היא לא תתאמה את הבית. וקטני סייפה, ובהמשך של אותה משנה מה כתוב? העמידה בפתח. אם מה קורה, אם הבן אדם לקח את הארון, הזיז אותו, העמיד אותו בחלל של הפתח. בחלל של הפתח. עכשיו שנדע שבזמן חז"ל, גם היום כשהולכים לבתים עתיקים, הפתח יכול להיות רוחב מאוד גדול, יכול להיכנס לשם גם שתי ארונות לפעמים. העמיד את הארון בחלל של הפתח של הבית, של הדלת של הבית. ופיתחה לחוץ. ואת הפתח של הארון הוא פתח לכיוון חוץ לבית. זאת אומרת, מי שעכשיו בא להיכנס לבית, הוא רואה מולו הארון, גם עם הדלתות של הארון. הוא רואה את הפתח של הכניסה לארון. טומאה בתוכה, אם יש כזית מאמת בתוך הארון הזה, הבית כולו טהור. למה הבית כולו טהור? כי אין, הטומאה לא אמורה לצאת לכיוון, לתוך הבית, אלא הוא מוציא את זה מהארון ישר החוצה. זה מדובר במקרה שהטומאה היא בתוכה. וגם אם טומאה בבית, גם אם הטומאה נמצאת בתוך הבית, גם כן מה שבתוכה טהור, כי אף אחד לא מתכוון להכניס את הכזית הזה לתוך הארון ביציאה מהבית, אין שום סיבה להכניס את זה לתוך הארון, אז בכל מקרה מה שבתוכה טהור, ותני עלה, גם על זה בברייתא נאמר בדברי רבי יוסי, אבל רבי יוסי מדבר על המשנה הזאת, והוא כותב בברייתא, רבי יוסי מתאר, נשאלת השאלה על מה רבי יוסי מתאר, ראיה, אילי מהסייפה, אם מדובר פה שמדובר שהוא שם את הארון בפתח, שגם לפי תנא קמא בכל מקרה, גם אם יש טומאה בתוך הארון, וגם אם יש טומאה בתוך הבית, בכל מקרה הבית, כן, אם טומאה בתוכה הבית טהור, ואם טומאה בבית מה שבתוכה טהור, אז אם כן, בכל מקרה זה טהור בשתי המקרים, אז לא יכול להיות שעל זה רבי יוסי מדבר, כי שבוע אומר שזה טהור, כי גם לפי תנא קמא זה טהור, אלא באיזה מקרה זה מדובר? כן, אילי מהסייפה, כשהוא העמיד את הארון בפתח, תנא קמא נמי תאורי כמטהר. גם תנא קמא מודים שזה יהיה טהור, אם הטומאה בארון הבית יהיה טהור, ואם הטומאה בבית אז הארון יהיה טהור. אלא, רבי יוסי, כשהוא אומר שזה יהיה טהור, זה בגלל שהוא מבין בדברי תנא קמא, במה שתנא קמא אמרו, דקאמר תנא קמא, טומאה בתוכה, ברגע שהארון נמצא בתוך הבית, לא בפתח, בתחילת המשנה, הארון נמצא בתוך הבית, אז רבי יוסי הבין בדברי תנא קמא, שאם הטומאה נמצאת בתוך הארון, הבית תמה, הוא הבין שזה בגלל שתי סיבות. למה הבית יתמה? סיבה ראשונה, אם משום דרך טומאה לצאת, בגלל שבסופו של דבר הכזית מאמת לא יישאר בארון, אלא יוציאו אותו, לאן יוציאו אותו? לתוך הבית, אז כבר עכשיו הבית נטמא באוהל. ואם משום דטומאה, תמונה בוקעת. שתנא קמא סוברים שתמונה, שטומאה, שהיא נמצאת בתוך מקום של פחות מטפח, היא מטמאה גם החוצה, כי אין לה אוהל שהיא תהיה רק בתוכו, שהיא תהיה מתוחמת בתוכו. ולכן, איך הוא הגיע למסקנה שכך סוברים תנא קמא? בגלל שתנא קמא הרי אומרים שברגע שהארון נמצא בחלל של הפתח של הבית, בחלל של, של הכניסה לבית, אז הוא יהיה טהור דווקא כשיש פותח טפח. אבל אם אין אומר טפח על טפח בגובה טפח, על זה תנא קמא לא אמרו שזה יהיה טהור. סימן שזה יהיה טמא. למה זה יהיה טמא? הרי, באיזה מקרה מדובר? שיש פה ארון בחלל של, של הטפח, של הפתח של הכניסה לבית. יש טומאה בתוך הארון. ורבי יוסי הבין בדברי תנא קמא, שדווקא, תנא קמא אומרים שבגלל שיש גובה טפח, ויש טפח על טפח בתוך המדף, אז לכן אם הטומאה נמצאת בתוך הארון, היא לא מטמאה את כל הבית. אבל אם נאמר שהטומאה נמצאת במקום שהוא פחות מטפח על טפח, בגובה פחות מטפח, אז הטומאה כן תטמא את החלל של הבית. למה היא באמת מטמאה את החלל של הבית? בגלל שאין לה מקום מתוחם של טפח על טפח, לטמא רק אותו ולא לטמא החוצה. אלא היא כן מטמאה בחוץ, כי טומאה רצוצה, תמונה, טומאה שנמצאת במקום שאין לה טפח על טפח, היא כן פורצת החוצה ולכן היא מטמאה את כל האוהל. ועל זה בא רבי יוסי לחלוק והוא אומר, וכאמר לרבי יוסי, דקאמרת, זה שאתה אומר שכשהארון בבית, אז הבית כולו טמא בגלל שהטומאה דרכה לצאת מהבית, שהטומאה תצד מהארון במהלך הלוויה, כן? במהלך זה שיטלטלו אותה לקבורה, יוציאו אותה מהארון ויכניסו אותה לתוך הבית וככה יוציאו אותה מהבית לקבורה, אז הטומאה עתידה לצאת ולעבור דרך הבית, לכן היא מטמאה את הבית. על זה אני אומר לך, זה לא נכון. כי יכולו להוציאה לחצאין או לשורפה במקומה, ולכן הוא לא מטמא את כל הבית, כי לא חייב להיות שיוציאו אותו כזית שלם לתוך הבית ואז הוא יטמא את כל הבית. אז אל תטמא עכשיו את כל הבית בגלל זה. אתה לא יכול לדעת מה בסופו של דבר יהיה. יכול להיות שבסוף לא יוציא את זה כזית שלם ואז זה לא יטמא את כל הבית. וגם על הטענה השנייה, דמשמע ממה שאמרת, דקאמרת, שהטומאה תמונה בוקעת, זה גם כן לא נכון, כי לפי דעתי, אומר רבי יוסי, טומאה תמונה אינה בוקעת. אני סובר שטומאה שהיא נמצאת בתוך מקום, אפילו שאין שם טפח, אלא היא תמונה, היא רצוצה, היא סגורה, איך שנקרא לזה, היא לא בוקעת החוצה, היא נשארת רק בפנים. אז אם כן, יש לנו ראיה, ולכן כן סובר רבי יוסי, שגם אם אין במדף טפח, בכל זאת הבית יהיה טהור, ברגע שזה נמצא הארון בפתח של הבית, בכל אופן אבל רואים פה שרבי יוסי סובר, שטומאה שהיא סגורה ואין טפח על טפח באותו מקום, בכל זאת, הטומאה לא יצאת החוצה והבית יהיה טהור. ועד כאן השיעור על דף קוף חף ה'.